קודם כל אני שמח לנדב משהו ביכולתי לבניין המשכן, יהיה השיעור הזה להצלחת הקמת המשכן. לא לפני שתזכו לקחת את כל ה... לא המשכן, הוא המשכן שלהם, בית הכנסת שהם עמלים להצליח להקים אותו כבר הרבה זמן מול התנגדויות חברתיות, משפטיות וכל מיני. אבל או שאנחנו נעבור, או שמי שרוצה לעשות תיקון יעבור למקום אחר, כי אי אפשר ביחד בבת אחת. בסדר? זה לא מתאפשר. הרבנו מכילה, אבל זה לא הולך ביחד, אז אפשר... זה לא הולך, אי אפשר. אז אין לי בעיה אני לצאת מהסוכה. אדרבה, נראה לי לפי זה שאתה לא צריך את השיעור הזה, כי רבי נחמן, כל מה שהוא דיבר, השיא של הגדלות שהוא דיבר, זה תמימות ופשיטות. פעם אמר לי חבר, סבתא שלי המרוקאית יותר פשוטה ותמימה מהרבה מאוד ברסלבים שמדברים על זה. אז זה נכון גם. אז אם הסוף, כאילו, אתה יודע, הוא דיבר, הגאולה תבוא בזכות קוראי תהילים פשוטים. אז אני רק מעביר את השיעור כדי שיהיה יותר קוראי תהילים פשוטים. אבל מי שכבר לפני, אז הוא כבר לא צריך את השיעור, הוא כבר הגיע. אז הכל בסדר, אז באמת הוא למעלה מהמדרגה, לא למטה. שיעור זה למי שצריך קצת אינטלקטואליות ללילה הזה. כמו זה. אז אני לא יודע אם להגיד משהו על הרקע שלי, לא נורא, מפאת קוצר הזמן אני לא אעלה אתכם בסיפור, אבל בגדול אני לומד ומלמד תורה מזה לא יודע מה, 13 שנה, משהו כזה, אבל צורת ואופן הלימוד תורה שלי עברו גלגולים, ואני עוד מקווה עוד יעברו גלגולים, אפילו עד לשבוע הבא זה כבר לא ישמע כמו השיעור הזה, בעזרת השם. אז ולאחרונה אני מלמד הרבה מהתורה של רבי נחמן מברסלב, אבל לא רק. שהמטרה שלי, אני רוצה, מאמין, מרגיש על עצמי, שיש הרבה דברים בתורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שהרבה לומדים אותם, אבל הם נשארים רחוקים מפרקטיקה. איך אני עושה את זה בפועל? ואני זוכר פעם לפני כמה שנים למדתי ספר שנקרא מאור עיניים, זה של רבי נחום מצ'רנוביל, תלמיד של הבעל שם טוב, והרבה דובר שם מהעלאת מחשבות לשורשן. ממש עיקר בספר הזה זה בתפילה ובכלל להעלות מחשבות לשורש שלהם, וזה דובר הרבה בספר הזה, אבל בשום מקום לא היה כתוב איך לעשות את זה. אז התקשרתי לחבר שהוא קצת מצוי בעסקי החסידות, וכתב וכותב על הבעל שם טוב, על המגיד ממזריץ', ושאלתי אותו, תגיד, איך עושים את זה? מי מלמד איך עושים את זה? אז הוא אמר לי, תפסת מקום חרפתנו. נשארו פה ושם חבורות בודדות, בדרך כלל סגורות, שמלמדים בפועל את העבודות שמדוברות בספרים האלה. אז בסוף הרבה מאנשים לומדים על הדבר, אבל בפועל לא כל כך יודעים איך לעשות אותו, ונשארים בלי מי שילמד אותם. אתה צריך ממש לצאת למסע, לדפוק על דלתות, תחפש מי ילמד אותך כאילו דברים עתיקים. וזה לא רק החסידות, זה גם מה שכתוב בתורה שבעל פה שכולם לומדים. למשל, הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו קצת היום, הנושא של תשובה מאהבה, שעל ידה מתהפכים עוונות לזכויות, או זדונות לזכויות גם. ועוד הרבה, למשל כתוב חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה. ספי דיוביין כאן ססבת. וככה סבתא שלי הייתה אומרת. אז זה פחות גרוע. זה הוציאו לי את האב.
בוא נראה, נראה, מזג אוויר טוב, לא צריך.
העיקר... זה עומד על איזה...
זה לא מריח.
זה לא עושה רעש. לעומת מה שהיה קודם, זה כלום.
בסדר, אנחנו מרגישים שיצאנו מורווחים. פעם, היה איזה שלב שעזבתי, הייתי פעם בקורס טייס, עזבתי. אז חתמתי קצונה, היה נראה לי כלום, היה נראה לי שאני מרוויח על הצבא, אני רק שנה וחצי, אחרי פתאום אתה קולט, רגע, שנה וחצי זה די הרבה זמן, אבל רק שנה וחצי לעומת שבע, מה זה, זה כאילו אני מורווח, אז גם כן, יש לנו אנחנו מויצים מורווחים, הורדנו מעבר אחד. בקיצור, למשל, חסידים ראשונים היו שואים שעה אחת לפני התפילה. מה הם היו עושים שם בדיוק? אפילו נגיד אנחנו, שאנחנו לא חסידים ראשונים, אנחנו חסידים אחרונים, נשא דקה לפני התפילה. מה נעשה שם?
בדיוק, מה עושים בה?
כן, מה, יופי, שהייתי, מה עושים? שמתי סטופר בזה, יש לי עכשיו אקליפציה, זה שוהים, כאילו, שעות לפני התפילה, אני לוחץ, דנג, בסוף זה עושה לי איזה שופר, אני לא יודע מה, מה עושים שם? אמרתי לך שאתה מעל השיעור שאני. אני ידעתי, אני ידעתי, זה כבר קלטתי מראש. אז מה היו עושים? נו, אז מה? מה היו עושים?
בקשות.
בקשות?
סיכול חצות. כל שבת תפילה,
נשכים שעה. התחלנו טוב, עשינו ניגון. זה כמעט, כאילו עשינו פיוט, שהיינו לפני התפילה.
שבת בבוקר בלי גיטה.
ו... אז אמרנו על שועים שעה אחת לפני התפילה. כן, וגם אמונה, בסדר? היום, אם תלך לבית ספר דתי סטנדרטי, או לישיבה אפילו, יש שיעורי אמונה. עכשיו, מה זה שיעורי אמונה? בן אדם יש לו קושיות באמונה, אז מלמדים אותו תשובות אינטלקטואליות לקושיות האמוניות שלו. אני אומר, לדעתי, קצת לשמחתי. כי אני חושב שזה לא נותן מזור לבעיה האמיתית. שהבעיה האמיתית זה לא הדור שהיה אז. הדור שהיה פעם היה ניחה לו בתשובה רעיונית לקושייה אמונית. אבל אנחנו רוצים היום לדבר על משהו שהוא יותר שייך לפתרון הבעיה הוא בלב ולא בשכל. כי אמונה זה כוח השייך ללב. והשכל לא יודע מה לעשות עם זה. הוא יכול לסתום את זה, אבל לא יכול לפתור את הבעיה של הלב. ואני מייחל להקמתם של בתי ספר מסודרים לאמונה, שזה לומדים עבודת הלב בצורה מסודרת. עכשיו, להרבה מאיתנו, עבודת השכל נראית משהו מסודר שיש לו כלים. אוקיי, 1, 2, 3, לומדים, הנה גמרה, הנה זה, הנה המערל, הנה פה. לב זה מין טריטוריה קצת מוזרה, קצת בלתי נשלטת, קצת שאין מה להגיד, כי הוא רגשות, מה עושים עם זה? בסדר? וזה לא ככה. יש ללב חוכמה משלו, וצריך מורים מיוחדים שמלמדים את חוכמת הלב, ויש כאלה, אבל זה לא כל כך נפוץ בתור מקצוע מרכזי בתורה. זאת אומרת, לא פחות צריך לתת לזה משקל, ובטח בבית ספר מיסודי ועד לתיכון, ובטח בישיבות, לתת מקצוע לא פחות משקל לכמות שעות ומאמץ שמשקיעים בללמד אנשים את חוכמת השכל, צריך לתת להשקיע בחוכמת הלב. יש לה חוכמה, צריך לדעת מה לעשות עם זה. וזאת הסיבה, אגב, שהרבה הרבה מאוד מהישיבות והבתי ספר לא מצליחים למצוא שום פתרון לעולם התפילה. כי תפילה זה עבודה שבלב. וזה, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, לא יודעים איך ללמד את זה. אז מה, בסדר, עוד איזה רעיון על התפילה, זה לא עוזר לך לרצות להתפלל. והמורה שלי לימים היה אומר הרבה, אומר, תראה, אם הלב שלך סגור בעבודה ובבית, עכשיו אתה בא לתפילה, אז זה אותו לב, אז זה לא יכול להיות שפתאום יהיה לך לב פתוח להשם, כשכל היום אתה מסתובב עם לב סגור, זה לא הולך. אתה לא מבין למה לא הולך לך עם התפילה. הבעיה היא כללית, בעיה בלב. אז צריך ניתוח לב פתוח.
מה זה בדיוק? לב סגור בעבודה, או לב פתוח בעבודה?
הנה חינמי, אתה מבין? א', זה נפלא שאתה שואל, קודם כל זה ישרות, ואני אומר, הנה חינמי, עצם השאלה הזאת מצביעה כמה עמוקה הבעיה שלנו. שלרבים מאיתנו, כולל אותי, עד לא כל כך מזמן, זה לא, כאילו, מה זה בכלל לב פתוח ולב סגור? זה מושג שלא כל כך ברור לי מהו. ואז לכן, גם כשכתוב כוונה בתפילה, מה זה כוונה בתפילה? זה שייך ללב, אז זה לב פתוח, לב סגור, אני לא יודע מה זה. אז כשאני בא ואני רוצה להתכוון בתפילה, אז אני עושה איזה מין תנועות מאומצות כאלה, שאמורות לחפות על זה, שפה הטריטוריה מפה ומטה, אבונותיכם היו מפרידים ביניכם לבין אלוקיכם. איפה זה האבונות? איפה הם יושבים? פה. מחיצת קרח בין השכל ללב, שנובעת מהאבונות. האבונות עושות פה מחיצה, ואז אני רחוק מהקדוש ברוך הוא. אז זה באופן כללי. יש מה לעשות עם זה. אני רק אומר את זה בשביל רק להציף להכרה את העניין. אז גם, נגיד, ניקח את המושג הזה, תשובה מהאהבה שעל ידה אבונות או זדונות או שגגות מופכים לזכויות. מה זה תשובה מהאהבה? אז קודם כל צריך לשים לב על איזה טריטוריה אנחנו מדברים. אהבה זה רגש. עכשיו, אם אני לא מצוי בעולם הרגש ולא יודע איך להגיע לאהבה, אני גם לא יודע איך לעשות תשובה מהאהבה. מהאהבה. אהבה זה רגש. צריך ללמוד איך מגיעים לשם. אז מה שקורה להרבה מאיתנו זה שהמושג תשובה מאהבה נשאר איזה מושג מופשט ורחוק, כאילו לעתיד לבוא לצדיקים הכי עליונים, שהם עושים תשובה מאהבה ונהפכים להם הזדונות לזכויות, אבל אנחנו הקטנים, כאילו, איפה אנחנו ואיפה זה? נכון? או שאני לא יודע, אם אני טועה, תגידו לי, אבל...
נראה לי יש דווקא, אני לא מבין, אני חושב שתשובה מאהבה זה אומר שתשובה גם, יכולה גם להתחיל מהשכל, במובן הזה שהשכל מכיר בגדלות של הקדוש ברוך הוא, ואז רוצה להתחבר ורוצה לזה, אז חייב גם להתחבר ברגש, אבל זה מתחיל מהרצון להתחבר לגדלות, לרוממות, לעוצמה של הקדוש ברוך הוא, לדבר הזה שמחיה את כולנו. אז וזה כאילו מאהבה, ולא מיראת החטא או מיראת העונש, אלא מאהבה. אתה רוצה להתחבר לדבר הגדול, אתה אומר, זה הדבר הכי גדול שיש, אז אני רוצה להתחבר אליו. אז
זה מה שכוח הדעת עושה.
כן, לכאורה, מאיפה מתחילים? בסדר, א', זה לא הכרחי, כמו המסלול שאתה אמרת, הוא לא הכרחי. לא חייב להתחיל מהשכל והרט ללב, אבל זה אפשרי. השאלה אם הוא יורד ללב. אני מקריא לכם איזה משפט מתוך אוצר העירה, רבי נתן, כי זה העיקר, להמשיך הדעת לתוך הלב. וידעת היום, והשבות האלה לבבך, זה העיקר הברוך. זה עיקר הברוך. כי כל זמן שלא נמשך הדעת ענה לתוך הלב היטב, אז עדיין אין יודעים ממנו יתברך כלל. זאת אומרת, זו אמירה קצת קיצונית. כל זמן שהדעת לא נמשכה אל הלב, עדיין אין יודעים ממנו כלל. אין יודעים מהשם יתברך. אתה לא יודע את השם כלל. זה לא ירד ללב. אז וגם זה צריך להיות לי מדד מאוד פשוט. אוקיי, התבוננתי בגדלות השם, או לא יודע, כל אחד איך שהוא עושה. אז מה, אני צריך לדעת מתי זה באמת ירד לי ללב ומתי לא. יש לזה צורות פשוטות. זאת אומרת, אני צריך לדעת מתי הדעת שלי מייצרת רגשות. ניקח דוגמה הכי פשוטה, בסדר? בן אדם רוצה להשתמש, כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, נכון? אני רוצה איכשהו לפגוש את המקום הזה. אז הוא לא יודע כל כך איך. אז יודע מה? הוא מנסה לעלות בדמיונו גלידה, אוכל שהוא אוהב. בסדר? אם אתה רק תעצום עיניים ותדמיין איזה מאכל שאתה אוהב, זה מישהו, זה מפעיל אצלו משהו במערכת, ריר, רגשות, רצון, זה עושה משהו, לא יודע מה, משהו אחר.
כן, יש החופשה, מאכלים שזה נחמה.
חופשה תסקי. לא יודע, אני מנסה לקלוע פה כל אחד, משהו כאילו ש... כאילו, כל אחד יש לו את התמונה שעושה לו כזה דוק בעיניים ועושה כזה, כן, נכון, אוקיי, זה אנחנו מכירים?
הנכדה שלי, מה?
הנכדה, יופי, כל אחד מה זה, זאת אומרת, הוא מכיר משהו שמעורר אצלו את הלב בצורה פשוטה. כשאני בא עכשיו לעמוד בתפילה, אז הסידור לא עושה לי את הרגשות האלה, בסדר? זה העניין שאני רוצה לפתור. שאני רוצה, מה זה, לא פחות, אלא הרבה יותר, כשאני אראה כתוב את שם השם, זה יעשה לי את ההרגה והאהבה שעושה לי הנכדה סקי סטק. כל אחד איפה שהוא, בסדר? לא יודע, מה שזה, איפה זה תופס אותו. אבל הוא חייב להתחיל מאיפה שהוא מכיר. אז אם, ויש אנשים, הרבה אנשים, שגם הדמיון על הילדים לא בטוח שזה עושה להם את זה, נכדים זה יותר קל באמת, כן, או זה, אז תתחיל ממשהו שאתה מכיר. עכשיו, לכאורה, מה אני צריך את זה בכלל? כן, זה עוד שאלה שאני כאילו לא עונה עליה, אבל יש אנשים שגידו, מה אני צריך את כל הבלגן הזה? אני מסתדר טוב בלי אהבה ויראה. אבל אנחנו אומרים את זה בתפילות, אנחנו אומרים את זה בברכת המזון, אנחנו אומרים את זה בכל מקום, לאהבה וליראה את שמך, יחד לבבנו, לאהבה וליראה את שמך. מה זה? איך אני, לבבנו אגב, כן? יחד לבבנו, איך אני מגיע למצב שמתייחד הלב שלי באהבה וביראה, שזה רגשות, אהבה ויראה. איך זה קורה לי? מה אני יכול לעשות עם זה? קודם כל, איך אני... כן? אז איך אני קודם כל יודע מה מצב האהבה והיראה שלי? ואחרי זה, אחרי שאני מגלה מה המצב שלהם, מה אני עושה עם זה? זה שתי שאלות, הראשונה גם כן דרסטית, כן? כי זה עוד שאלה, אבל נניח שגיליתי, מה אני אמור לעשות עם זה?
גם בקריאת שמע כתוב, על לבבך, קשה לחזור לזה.
כן, נכון.
מעל.
אגב, לא לכולם, אגב, לא לכולם. יש אנשים שדווקא הלב שלהם עובד טוב, כן? אז, אבל אני בא מהמחלה הזאת, אז אני... מה? כן, כן. טוב. אז תשובה מאהבה, מה שאני רוצה להגיד זה לא יודע, אני אולי התחלתי מהסוף, אבל אז רוצים לדבר קצת, מה שנספיק, על העניין של להפך זדונות לזכויות. איך אני לוקח, עכשיו, מה זה זדונות? סליחה, זה יהיה הרבה הקדמות, אבל לא נורא, זה שווה את זה. אפילו אם נספיק לדבר בסוף שלושה משפטים מהדבר עצמו, אבל את ההקדמות תפסנו כמו שצריך, זה היה שווה את זה, ומי שירצה להמשיך עם זה, אז יש איפה. מה זה זדונות לזכויות? בדרך כלל, עוד פעם, כשאני תופס זדון, אני לא בסדר, אשמנו בגדנו, כשאני בא בוידוי, אז אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, וכאילו עשיתי משהו לא בסדר כלפיו. כן? הוא אמר כל מיני דברים בתורה לעשות, אני כן עשיתי או לא עשיתי, ואני לא בסדר. כן? ואז אני מתנצל, כמו שילד בא לאבא, ולא נעים לו, טוב, סליחה, עשיתי לא בסדר, זה. ותכלס, ברמה מסוימת, אני יודע שהוא רוצה את זה, אני לא בטוח שאני רוצה את זה, אבל אני מבין שהוא כועס עליי איכשהו, אז אני צריך להגיד שאני לא בסדר ורשמתי בגד. ככה זה נראה. זו תשובה, צריך להגיד את זה. זה בערך ברמה של גיל 3 מבחינה רגשית, אבל שם רובנו נמצאים, ביחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו עומדים מול איזה אבא כועס כזה, כן, שזה וזה. וגם אם בשכל למדנו הרבה שיעורים על זה שזה לא... והרבה, אין פה אחד לדעתי שלא שמע שיעורים שזה לא נכון, שהקדוש ברוך הוא לא אבא כועס, אבל המערכת יחסים הרגשית שלו עם השם היא כזאת בכל זאת. הוא מרגיש לא נעים, הוא מתחבק, וגם לא בא לו על הוידוי הזה, כי זה מעיק. למה זה מעיק? כי כל הציור שיש לי כשאני בא לעשות וידוי, הוא מצב של אני עומד מול איזה מישהו ואני עשיתי משהו לא בסדר. לכן זה מעיק. אני אומר עוד פעם, גם אם אני יכול להעביר 10 שיעורים, לתלמידים שלי על זה שהקדוש ברוך הוא זה לא ככה ושירת הרוממות כן? אבל השאלה בפועל ואיך אני יודע בפועל מה התפיסה של המערכת יחסים שלי עם השם זה הרגש שעולה לי מזה אם זה מעיק עליי סימן שאני ברגש עדיין בעירת העונש מהזן הנמוך ביותר וזה לא בושה להיות שם כי רובנו שם מה שאנחנו צריכים זה אמת עם עצמנו איפה אנחנו מונחים כן? אז
דרך אחרת לחשוב על היחס בינך והקודש ברוך הוא זה לחשוב כמה פעמים ביום אתה מדבר להשם, חוץ מהתחילות, מדבר להשם. דוגמה, הרבה פעמים אני מבקש משהו מהשם, בבקשה שזה ילך טוב, שהיחס בין הוא והיב ילך טוב, שהיחס ביני והיב ילך טוב, משהו כזה. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים ביום, מדבר מה שם, ומבקש ואומר גם תודה, תודה שזה הלך טוב, תודה שזה... אז אני חושב שאולי דרך לגלות את מה שבלב או לא, היחס הזה זה לחשוב, האם אתה באמת יש לך דו-שיח,
נכון.
שיח עם השם,
נכון.
חוץ מהפורמליות,
כן.
אני חושב שזה עוזר לי, קצת לפחות.
לא, זה לא קצת, זה הרבה מאוד.
להתייחס קצת יותר טוב.
לא, זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד. מה שאתה מדבר, באמת, הדיבור הישיר עם השם הוא ערוץ מאוד טוב לפתוח את זה. בטח, לגמרי לגמרי. בקיצור, אז אולי דרך יותר טובה לגשת לעניין הזה של זדונות, נהפכים לזכויות, כל זה אני אומר, כי היסוד של מה שהתחלנו בשיעור קודם שהיה לי בסוכה לפני איזה שבוע, וגם מה שעשינו היום בסעודה שלישית, שהסוכה נעשית, הסכך נעשה בין היתר על ידי הזדונות שלנו שהפכו לזכויות, ועל ידי השגגות שלנו שהפכו לזכויות. אז נהיה סכך ברמה הרוחנית. בסדר? אז יש שני ממדים שכל מקור בתורה וכל מקור בחסידות יכול להילמד משני כיוונים. אחד מהכיוון של התורה שבא מבחוץ פנימה, זאת אומרת, השם אומר מה אני צריך לעשות או לא צריך לעשות בתורה, ואני עושה את זה או לא עושה את זה, וזה נקרא, מול זה אני מודד את עצמי בשגגות או זונות וכו'. יש מימד אחר, פחות נלמד, שזה הממד של התורה שבאה מבפנים. כן? וזה כתוב בהרבה מקומות, שיש תורה, מה זה חיי עולם נטע בתוכנו. יש תורה בתוך הנשמות שלנו. יש לנו תורה בתוכנו. זאת אומרת שאנחנו מבפנים יודעים כל מיני דברים, מה נכון, מה לא נכון לעשות, בלי קשר אם השם אמר את זה או לא. אז כשאני בא לדון בשגגות וזדונות, אז כדאי שאני אפגוש גם את אומרת, מה אני קורא לו לא בסדר וכן בסדר. כי בדרך כלל את רוב התחושות הלא נעים או כן נעים או זה, אני עובר מול זה. לא כך מול מה שכתוב בתורה, אלא נניח שאני חושב שיפה להתנהג כך וכך לילדים, או נניח שאני חושב שיפה כך וכך להתנהג בעבודה, ולא הצלחתי בזה, שם זה שגגה שלי או זדון שלי. זה נפלטתי בטעות, או שאני חושב שאפילו עשיתי זה בכוונה וכו'. תבינים מה אני אומר? אז תכף, חכה, אתה רץ מהר. אתה רץ מהר, אבל קודם כל נעכל את הבשורה הזאת. שיש תורה בפנים. עכשיו, אני צריך לשאול את עצמי איך היא באה בקשר עם התורה שבחוץ. אבל ודאי שכל אחד יש לו את הדברים שבאמת, עזוב, שכחנו תורה, שכחנו מצוות, שכחנו כלום, מה הוא חושב שנכון, מה הוא חושב שלא נכון, ולמרות שיש דברים שהוא חושב שהם נכונים והוא לא מצליח.
אבל זה לא חשוב, כל אחד יש לו את המוסר הפנימי שלו, עוד גבוה, סקלה חדש.
נכון, אז זה נקרא בפנימיות אור מקיף ואור פנימי. אבל זה נכון שהאור פנימי הוא יחסי והוא אישי, אבל הוא קריטי לעבודת השם. זאת אומרת, אין דרך לעבוד את השם בלי שאני כל הזמן מייצר קשר בין התורה. עכשיו, מי שיש לו רק תורה פנימית, אז הוא באמת חי בסרט של עצמו. אגב, לכתחילה, בואו נגיד ככה, זאת הייתה התוכנית של מעמד הר סיני, וזה כתוב בירמיהו למד א', שהתוכנית הייתה שהתורה תהיה כתובה על לוח ליבם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו לדעת את השם, למקטנם ועד גדולם, כי כולם ידעו אותי. זאת אומרת, לא יהיה רבנים, לא יהיה לימוד תורה, תורה תהיה כתובה על כל אחד בלב. ירמיהו למד א', בסדר? וזאת הייתה התוכנית שהשם הציע במעמד הר סיני, אבל העם הרגיש לא מוכן, אז הוא אמר, אנחנו מתים מהתוכנית הזאת, תיקח את זה, ובוא נעשה את המודל שמשה רבנו מלמד אותנו את מה שכתוב. דהיינו, מודל הרבנים. בסדר? עכשיו, אני לא בא עכשיו לבטל את זה. אני לא בא לבטל את התורה שאני מקבל מבחוץ. אני בא לומר שיש תורה בפנים וצריך להתחיל לתת עליה את הדת ולתת לה יותר מקום. זאת אומרת, יש גילוי של הקדוש ברוך הוא בחוץ ויש גילוי של הקדוש ברוך הוא בפנים, בתוכי. ואני צריך להתחיל לדעת מהו. כן?
נשמע כמו סרי אריסון.
יש הרבה חולקים ויש הרבה לא חולקים. אני לא ממציא את זה, וזה לא משהו אזוטרי, כאילו איזה מקור אחד. ערמות על ערמות על ערמות של מקורות שמדברים מזה, הרב קוק כולו מלא מזה. אבל מה, הרבה אנשים את החלקים האלה בתורה של הרב קוק לא לומדים בפועל איך אני עושה את זה. איך אני מגלה את גלות השם יתברך מקרבי, את התורה המתגלה מקרבי. איך אני עושה את הדבר הזה. בסדר? אבל כל המהות של התורה שבעל פה, היא הגילוי שבא מפנימיות החכמים. מפנימיות עם ישראל. זה כל היסוד של התורה שבעל פה, ועל זה אגב חולקים האומות בייחוד. לא אכפת להם שהשם מתגלה ושיש תורה. יש להם בעיה עם הרעיון המוזר הזה, שעם ישראל מגלה תורה מתוכו. משה רבנו הוסיף מעצמו יום במתן תורה, מכירים? פרוסבול. תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה גילויים של חכמים. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. עכשיו, עוד פעם אני אומר, מה שבדרך כלל עושים עם זה, זה אומרים, אז זה של הצדיקים. אבל זה לא שייך לכל אחד ואחד. מה שאני רוצה לומר, שלכל אחד ואחד יש לו בחינה של תורה שבעל פה, שגנוזה בתוכו, והוא חייב לגלות אותה. זה נקרא גילוי האות שלו בתורה. גילוי האות שלו בתורה זה תורה שנמצאת בקרבך, והספר תורה של עם ישראל חסר, עד שאתה לא מגלה את התורה המתגלה מקרבך, שהיא ודאי ביטוי של התורה שבכתב. אבל אתה לא יכול למצוא אותה בתורה שבכתב, אם אתה לא יודע לשמוע פנימה את התורה שבפנים, שהיא התורה שבעל פה שלך. אז כשאני אומר זדונות וזכויות, יש שני ממדים. עוד פעם אני אומר, זדונות זה דברים מאוד לא יפים שעשיתי לקדוש ברוך הוא למה שהוא אמר לי שנכון, אבל זה גם הדברים שאני מרגיש שהם ממש גרועים במערכת שלי. מה שאני מרגיש שזה הפשלה הכי גדולה של החיים שלי, בלי קשר אם זה כתוב בתורה או לא, למרות שהרבה פעמים זה גם כתוב. אבל זה החוויה שלי שאני פישלתי. בסדר? כל אחד בדרכו. אז בואו נקרא קצת, שיהיה לנו קצת לפחות, נתבשם רגע מטקסט. בסדר? אז החוכמה הגדולה, עוד פעם, אני חוזר, היא כדי שיהיה לי התפתחות רוחנית מאיזשהו סוג, אני חייב להגיע למצב שאני יודע להפוך כישלונות לאור. אני מניח שגם בשפה הניהולית יש את הדיבור הזה. כן, אני חייב לדעת להפוך כישלון ניהולי למנוף, נכון? יפה. עכשיו, גם בעולם הרוחני זה אותו דבר, וגם בעולם הנפשי. בצורה הפשוטה, אני מניח שאין פה אחד שלא חווה את זה, שריב טוב עם אשתו, הפך בסוף להתקרבות יתרה. אם ידעו לנהל את הריב, לא פחדו לריב, אז הפך בסוף להתקרבות יותר גדולה. שלא הייתה קוראת לולי הריב, אבל הריב, מישהו שם עשה משהו ממש לא בסדר. כן? וכולם כעסו נורא, והיה זוועה, ובסוף מרגישים שיותר קרובים אחרי זה, בבסיס, זה הרעיון של להפך זדונות לזכויות. אז יוצא בסוף מה? מה זה תשובה מאהבה? שאתה אומר, וואלה, אני שמח שהיה את הריב הזה. אפילו שהשני עשה לי משהו ממש לא יפה. כן, אז זה עוד יותר נועז. בסדר? זה הכתב והשוב, זה מבחינת הכתב והשוב. אז אני לא הולך להכתב והשוב. בוא לא ניזום קונפליקט עם הקדוש ברוך הוא בשביל אחרי זה לחזור בתשובה וזה, זה, זה. אבל יוצא ככה שאנחנו לא צריכים ליזום. יש מספיק גם ככה. תבין, לא, אני לא, כאילו, זה בסדר, הכל בסדר. יש מספיק בלגן עם האישה, עם הילדים, עם הקדוש ברוך הוא, עם עצמי. יש מספיק, אני לא צריך ליזום עצמאית. זה, יש. ואז הוא אומר ככה, אתה רוצה התפתחות רוחנית, אז בעצם איך אתה, יש סקאלה של ההתפתחות הרוחנית שלי, זה מערכת היחסים שלי עם הכישלונות שלי. עם הטוב אין בעיה, כולם יש להם מערכת יחסים טובה עם ההצלחות שלהם. אבל התפתחות רוחנית היא מערכת היחסים שלי עם הכישלונות שלי. בהתחלה עם הפשלות שהתפלק לי, ואחר כך עם הזדונות. כאילו, כן, אני אראה לו מה זה. בסדר? עכשיו זה די נדיר הזדונות. מה? יוצא ככה, כן. עכשיו, למה זה מושג רגיש? למה זה מושג רגיש להפך זדונות לזכויות? זדונות זה עשית דווקא, וזה הופך למה? לפלוס בחשבון שלך. זה מושג רגיש, כי ברור שהוא מעוות לנו את התפיסה הרגילה של טוב ורע. בטוב ורע, יש זה בסדר, יש לא בסדר. בסדר? לכתחילה, ברור שאני רוצה למשוך את עצמי לטוב, ולהתרחק מהרע. אבל הגעתי כבר לרע. עכשיו, איך יוצאים מזה? אתה לא יכול לצאת מזה עם עולם פנימי סדור. אם אתה טיפוס עם סדרים, אתה לא תצליח להפוך זדונות לזכויות, לא תצליח לצאת מהמשברים שלך. כדי לצאת ממשברים, אתה חייב את האור של פנימיות התורה, ששם קצת מתשטש הסדר היפה בין טובים לרעים. חייב. אחרת, אתה לא יכול לצאת מזה. אז כתוב במסכת ברכות, איך תתמודד עם היצר הרע? אז הוא אומר, טוב, תעסוק בדברי תורה. או ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. כן? לא הלך לו, מה יעשה? לא הלך לו, מה יעשה? בסוף, יזכיר לו יום המיטה. ניסיתם פעם? שב ותדמיין את יום ההלוויה שלך, ויש באדמור מפייסצנה, יש לו תיאור ארוך. נדמה לי בהכשרת האברכים. זה ממש, כאילו הוא הולך, זה קיצוני, עם הצעקות של הילדים בהלוויה, והוא דופק את הראש, זה כאילו צייר את זה יפה. בסדר? אז זה לא עובד, תקרא קריאת שמה. מה זה תקרא קריאת שמה? שהשם אחד, דהיינו... מה זה, יזכור ליום המיטה זה האחרון? אז כתובים בסכת ברכות. אתה בטוח? אתה בטוח שזה האחרון? כי אני חושב שקריאת שמה זה האחרון. אתה בטוח? אני לא בטוח. לא, לא, זהו, כי יש קריאת שמה. בכל אופן אפשר ליישב את זה, כי יש קריאת שמה על המיטה בטף. בסדר? אני לא בטוח, צריך... מי שאחר כך יבדוק לי, אבל לא משנה, העיקר, העיקר. גם אם אני לא מדייק שזה האחרון, למה זה קריטי קריאת ממסכת ברכות? אבל עזוב, חפש את זה אחר כך. אתה רואה, הוא מעל הזה, אמרנו לכם, זה למעלה מהזה. העיקר. העיקר, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אני רוצה רק להגיע לנקודה. מה קריאת שמה עוזרת לי? מה זה קריאת שמה שהשם אחד? השם אחד זה לא רעיון שיש איזה אלוהים אחד, ואז יש אותנו. זה שהכל אחד. שאין טוב ורע. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח להתמודד עם יצר הרע, מה? מה?
יום המיטה אחרון. גם ביום המיטה אחרון.
אז בוא נגיד ככה, בוא נראה מה יקרה אחרי שנקרא קריאת שמע, ואז נראה מה יזכור לו יום המיטה. בסדר, אבל בכל אופן, מה העניין של קריאת שמע? שהקדוש ברוך הוא אחד, זאת אומרת, יש הקדוש ברוך הוא גם בתוך יצר הרע.
תוך הרע בכלל.
זה לא רעיון שכלי, אתה מבין מה אני אומר? יצר הרע כשקריאת שמע יקרא קריאת שמע, עד שהלב שלו יסכים שהיצר הרע זה מהשם. הוא לא כזה רע בעצם. הוא בעצם חבר אולי אפילו יותר טוב שלי מיצר הטוב. אני אמרתי לך היום בצהריים כשהסתובבנו יחד, זה שאם אנחנו בשיעור נקשה את כל הקושיות מכל המקורות שזה, אנחנו נאכל אותה. אבל אני אומר, המקורות הופכים לנו לסתם מוות. זאת אומרת, מי שבריב עם היצר הרע, אין לו בעיה, הוא יכול למצוא לי עכשיו 10 שנים של שיעורים להוכיח את זה. אין בעיה, זה לא בעיה של מקורות. אבל אם תרצה, כל מקור אני יכול להפוך לך. לא, אולי אם אני לא זכיתי, אז יש מישהו ש... זה לא ככה. אתה מבין? זה לא משחקי סייף עם מקורות. אז לכן עדיף עכשיו רגע ללמוד את המקור הזה. אז קריאת שמע שהשם אחד, זאת אומרת, אם אני רוצה להפך זדונות לזכויות, אני צריך, מה זה תשובה מאהבה? אז בואו ניתן הסבר אחד ראשוני. להתחיל לאהוב את הזדונות שלי.
זה מזכיר לי רגע.
להתחיל לאהוב את הפשלות שלי. זה מהפך זדונות לזכויות.
לאהוב אותם באיזה אופן?
מה? לאהוב? מה אני מתכוון? זה רגש כזה שאני ממש אוהב את החלק הדפוק הזה אצלי. אז בואו נלך אולי למשהו רע. בואו נלך לחלק בטוח. זה תורה לזקנים מה שאני אומר עכשיו. טוב, ישמעו, לא נורא, הכנה. יש חלק בתוכי שאני לא אוהב, שאני מגדיר אותו כאבון או כשגגה או כזה, בסדר? עכשיו, אני רוצה להעיף אותו מתוכי. אני לא מצליח, למה? כי אני לא אוהב אותו.
מדבר על תכונה גם, או על המעשים?
גם, אבל באמת רוב הבעיה שלנו זה התכונות, לא המעשים. המעשים ניחה. הבעיה, כל מה שבתוכי שאני רוצה לנצח אותו, בסדר, שזה השגגות והזדונות וכו', למה אני לא מצליח לנצח אותו? כי אני לא אוהב אותו. זה הרעיון. וברור שזה נשמע מוזר מאוד, אבל כדי להפך זדונות לזכויות, צריך מכשיר שמהפך, אתם מכירים, האלכימאי היה הופך זה, צריך כוח מיוחד שמצליח להפך. מה זה? זה חייב להישמע הזוי בסטנדרטים הרגילים שלנו. זאת אומרת שבמשך רוב היום אתה ברור, אתה אומר רע, זה רעים, זה טובים. אבל בשקט, כשאתה רוצה להפך זדונות לזכויות, בוא נתחיל בטח בדיעבד אחרי שפישלת, אתה חייב למצוא דרך לאהוב את זה. שזה היה מעולה, ואתה שמח בזה, לא, זה פועל אונליין, זה פועל אונליין, זה כוח גם שמגן, אבל בסדר, בוא לפחות אפטר, כן? לפחות אחרי מעשה. יש שני סוגי עבודה רוחנית, שיש את העבודה רוחנית שאחרי, עבודה רוחנית מאוד משמעותית, ולאט לאט אפשר לעשות אונליין, כן? יש אופליין. יש אונליין, יש בדיעבד, אני יושב בערב ועושה עבודה רוחנית, ויש גם תוך כדי היום. זה כלים קצת שונים, אבל דומים.
אז אתה אומר, אם אני מנסה לנסות, איך אני קולט את מה שאתה אומר, אתה אומר, אם אני מזהה ומתחבר עם התכונה שהובילה אותי לעשות את הדברים האלה, אז אני יש, ואפילו מבין מה טוב בה, ואז אני יש לי סיכוי לתקן את המעשים שקשורים לאותה תכונה.
הכל אתה אומר הוא נכון, נכון לגמרי. אני רק אומר, אם אני מוציא את המילות יחס שהשתמשת, כן, מבין, מתבונן, איפה זה, באיזה טריטוריה?
לא שכל, אבל אני
לא יודע לעבוד. זה בסדר, זה אני אומר, זה נפלא מה שאתה אומר, אבל אני אומר, זה נכון.
לא, אבל זה התחברות, אני צריך להתחבר לזה, זה התחברות, זה כבר גם התחברות רגשית. אני מבין שזה חלק ממני ואני אפילו אוהב את זה, אבל אני רוצה למשוך את זה לכיוון.
כן, אז אני אומר, זה תורה, זה תשובה מהירה. תשובה מהירה זה שאני אוהב את הדבר טקטית, כדי אחרי זה לתקן אותו. זה התחלה טובה. זאת אומרת, אני מבין שאני רוצה להעיף מתוכי את הדבר הזה, אני מבין שהדרך הכי טובה היא להיות חבר שלו, אבל באמת אני רוצה להעיף אותו.
אבל בוא ניקח לדוגמה ספציפית.
לא, להעלות אותו.
רגע, שנייה, בסדר, אתם איתי? מה התשובה מהירה? זה שבאמת אני רוצה שזה לא יהיה פה. וברור, אסור לקפוץ. חייב שיהיה לי גם מימד של תשובה מהירה. תשובה מהירה, אני מבין שאני לא רוצה את זה, אני מפסיק לריב עם זה, אבל אני עושה לו הודנה. בסדר? אני אומר, אתה יודע מה, אני אקבל שאתה פה, אני אפילו אחבב אותך קצת, בתנאי שעוד מעט אתה תסתלק מפה. וזה טוב. זה תשובה מהירה. עוד מעט תסתלק מפה. אז אני כאילו, בסדר. אז זה נפלא. וזה מהפך שגגות לזכויות. זה עוד לא כוח מספיק בשביל להפך זדונות לזכויות. זדונות לזכויות שאני עובד איתך לא על מנת, כאילו. אין לי טקטיקה פה. אני אוהב אותך כי אני אוהב אותך. למה? כי זה גם מהשם וזהו.
זה חלק ממני.
זה אתה, אני אוהב את זה. זהו. אני אוהב את זה, זה חלק ממני. עכשיו, אנחנו נורא מפחדים מזה, לכאורה בצדק, אבל באמת אנחנו נגלה שזה כוח שמהפך, זה דווקא, כשאני אפסיק כל כך לרצות לתקן את זה, דווקא אז זה יתוקן. אבל אי אפשר לשחק עם זה, אתה לא יכול לעשות לו טריק. תשמע, אני מה זה אוהב אותך, אני לא רוצה שתלך, אבל בתוכו יש כזה, מתי הוא אף מפה? זה אי אפשר לעבוד עליו, זה לא משחק, זה אם אתה שם או אתה לא שם.
מה, אני כועס, וואי, כיף כיף עוד, אני אוהב את זה.
כן, אתה שואל את זה ככה, כי זה באמת מוזר. איך אני אמור...
כי ככה אני מבין את מה שאתה אומר כרגע, ואני מבין את זה...
אני אנסה לתאר לכם את החוויה. בסדר, כבר פישלתי, כבר כעסתי, בסדר?
לא, אם אתה אומר בדיעבד, אוקיי, אוקיי.
בוא נתחיל עם זה.
אפשר להוציא מזה דברים טובים.
לא, לא, לא ככה, לא, כאילו, בוא, אני אנסה עוד צעד. א', אתה צודק, זה צעד ראשון. בוא נלך אפילו בדיעבד. פישלתי, עשיתי שגגה, עשיתי זדון, לא יודע. עכשיו אני מתיישב עם עצמי. מה שקורה בדרך כלל, אחרי שגגה וזדון וכולי, מתחיל מערכת של מתקפה עצמית. שאו שהיא מופנית החוצה על מישהו אחר, איך אומר הרב קרליבך, כל מה שאנחנו כועסים על אחרים, זה בגלל הפשלות שלנו. כשבן אדם מפשל, הדבר הראשון שקורה לו, שהוא מתחיל לכעוס על מי שסובב אותו.
להאשים את האחרים.
כן? והוא יודע את זה או לא יודע את זה. כן? אז הוא כועס על עצמו וזה.
רגע, זה תכונה שצריך לאהוב או לא לאהוב?
אז עכשיו... איך אני מהפך את הפשלה הזאת לאור? קודם כל היא כבר קרתה. בסדר? זה כבר קרה. עכשיו אני יושב רגע, ואני מנסה לשחרר, קודם כל לראות שיש פה מערכת שלמה של מתקפה עצמית, שהיא הפך תשובה מאהבה, כי זה הכל חוץ מאהבה. בסדר? אחרי הפשלה. מה שקורה בנפש זה לא אהבה בכלל. ועכשיו אני מנסה איכשהו להכניס שם רחמים שבשפה פשוטה, זה לאהוב את עצמך בלי תנאים, למרות שעשית פשלה. הסקאלה של ההתפתחות הרוחנית שלך, זה כמה אתה מצליח לעשות את זה, אחרי פשלות הולכות ויותר גדולות. עכשיו, זה הגדרה מאוד משונה להתפתחות רוחנית. אני מצליח לאהוב את עצמי, אחרי פשלות יותר גדולות, אז אני צדיק גדול. כן. זאת אומרת שאני מסוגל להמתיק דינים במדרגות יותר גבוהות. אני כתוב להמתיק את הדינים, קראנו, אפילו אנחנו עושים את זה, התמתקו הדינים והתבשמו, אנחנו אומרים את זה בכניסה לסוכה, לפחות הספרדים בהזמנת האושפיזים. מה זה? איך ממתיקים דינים? הדרך הכי טובה ללמוד איך ממתיקים דינים מעל אחרים, מעל כל העולם כולו, זה לעשות תרגול, יש OJT, יש לי on-job training, כן? אז לעשות תרגול במקום הכי מוכר וידוע איפה אני פוגש דינים, זה אצלי במערכת הנפשית בפנים. יש מלא דינים כל היום, אין בעיה, יש מלא הזדמנויות להתאמן, לעשות המתקת הדינים והתבשמות הדינים. זאת אומרת, פשלה לענייננו זה דינים, ואני רוצה להמתיק אותם. איך ממתיקים אותם? בחסדים. אחר כך יש מדרגה יותר עליונה של להמתיק את הדין בשורשו. זה משהו יותר גבוה. קודם כל, להמתיק את הדינים בחסדים, זה להכניס לשם אהבה. סמנטיקה, אז בוא, לא, לא יודע, עזוב. תגיד שטעיתי והרבבתי מושגים, העיקר הדבר הזה, אם זה חסד או רחמים, אז העיקר לעשות את זה. זה מדרגות, נכון, זה מדרגות. נגיד שזה רחמים, בסדר? יש בהתחלה שאני מבין שלא מגיע לי לאהוב את עצמי אחרי פשלה כזאת, אבל אני מוכן לא לקסח את עצמי מאוד בשביל הצ'אנס להשתפר. הבנה ראשונית טובה. אחר כך אני אפילו ממש נחמד לעצמי, ואחר כך זה בלי תנאים בכלל. זה התשובה מאהבה שמהפכת זדונות לזכויות, שאתה נותן אהבה, וכשאתה יודע לעשות את זה לעצמך, אז אתה יודע לעשות את זה לאשתך, ולכל העולם כולו, ולגויים.
לאהוב בלי תנאים.
כן. זה לא אומר שאתה נותן לאף אחד לדרוך עליך. זה אומר שיש אהבה שאינה תלויה בדבר. ועכשיו, איך תלמד מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? אתה חייב להתחיל ללמוד את זה מבפנים, בתוך הנפש שלך. אז אתה, עכשיו, מתי אתה יכול לתרגל אהבה שאינה תלויה בדבר? לא כשאתה מצליח. אז עכשיו, כשאתה רוצה לדעת כמה מדרגת אהבה שאינה תלויה בדבר שלך, ייתנו לך פשלה יותר גדולה. והראו איפה אתה מונח. לענייננו, דוד המלך. לענייננו, עם ישראל חטא העגל. לא יודע, יש. אפשר להסביר גם למה, אבל אני אומר, יש, היה, לא יודע, היה, מה נעשה? עכשיו בוא נהפוך אותו לזכויות. אני לא לכתחילה מזמין לעצמי הזדונות. זה בא לבד. הקדוש ברוך הוא, יש לו חשבונות אחרים. הוא לפעמים יכול להזמין לך בכוונה. אבל זה החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אני לא נכנס לכבשונות של הקדוש ברוך הוא, לא עושה זדונות בכוונה. אבל אני מבין שיש דבר כזה שכתוב על יהודה, שהוא לא רצה להתחבר לתמר בפתח עיניים, ובא מלאך ודחף אותו. מדרש, רבה. דחף אותו. יהודה לא רצה את הסיפור הזה, אבל זה היה חשוב לענייני ההיסטוריה של העולם, אז בא מלאך אמר לו, יפה, אתה צדיק, כמו בקורס צניחה. יש אחד, כאילו, בסדר, אתה רוצה, יפה, עשו לך את כל התרגילים, בסוף, רוב האנשים, איך הם יוצאים מהמטוס, יש את ההוא עם הביתה. כל מה שאתה מתרגל במשך שבוע הצניחה, זה לשים את היד בצורה כזאת שלא תפריע לביתה. זה כל מה שאתה מתרגל, זה הכל, הם יודעים מה זה בסדר, הכל זה בכאילו, הם יודעים, כל המדריכי צניחה יודעים, זה הכל בכאילו, את רוב, הם דוחפים אותם. העיקר שכשאתה תגיע לפתח של המטוס, תשים את היד ככה ולא תתפוס ככה. אם תתפוס ככה, אז
הביטה לא תעזור אותי.
זה לא יוצא. אז תשים ככה, פשוט, נברת אותה. אז ככה, הקדוש ברוך הוא עשה